ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. זוהר, תמחק את מה שהיה עד עכשיו. יש פה בנות קולניות. תגיד לו שיש מקום שם. ברוכים הבאים. פרשת כי תישא, פרשת המרכזיות בתורה, בעיקר בגלל שבוצע בה חטא הגדול בהיסטוריה, חטא העגל, חטא מאוד קשה, שבו בני ישראל, העם, לאחר עשרת המכות במצרים, קריעת ים סוף, ראו ניסים ונפלאות, ראו דברים מדהימים. בכל זאת, משה רבנו עולה לשמיים מאחר ביום אחד לפי דעתם לספי הספירה שלהם. הם שואלים איפה משה? איכן משה נמצא? ספרו 40 יום, פספסו יום אחד, חשבו שהשקיעה זה עוד יום נוסף, פספסו יום אחד, ולא ראו את משה רבנו, והחליטו שהאיש משה בושש לבוא, לא ידענו מה היה לו. לא יודעים איפה הוא, אז מה צריך לעשות? ליצור מציאות גשמית, שהקדוש ברוך הוא כביכול יהיה מחובר אליה. כי בימי קדם, צריך לדעת, בימי קדם, אנשים היו עובדים עבודה זרה. הם לא יכלו להאמין באלוהות, ברוחניות, בתמימות ובפשטות, אלא היו צריכים להרגיש חומריות מסוימת, אדם, או פסל, או תמונה, או מסכה, שמתוך זה הם יעבדו את האלוקים. כל זה ישמעו עבודה זרה. וכשראו שמשה לא נמצא, מה נעשה? הלכו ואיימו על אהרון הכהן, ואמרו לו שאם אתה לא תעשה לנו פסל, מסכה, עגל, אנחנו נהרוג אותך. אמר להם, בסדר, טוב, תביאו לי את הזהב. קודם כל, תביאו לי את הזהב של הנשים שלכם. שואלים, למה דווקא הוא התחיל בנשים? כי הנשים קשורות לתכשיטים שלהם. הנשים קשורות לתכשיטים שלהם, הרוויח זמן על ידי זה שהם לקחו, הבעלים לקחו את התכשיטים מהנשים, ואוי ואבוי לכם, אתה תיקח תכשיט מאישה. זה מסוכן מאוד, צריך להיזהר. אבל כנראה שם היה יצא הרע גדול, ופה הנשים נתנו את התכשיטים שלהם, זהב, הכסף והכל. והוא חרט חד, באמת עשה פסל, ויצא עגל מסכה, והשתחוו לו, והיה עגל שאומר, אין לנו איך הישראל, היה מדבר העגל, איך היה מדבר העגל, איך יכול להיות זה חומר, איך הוא היה מדבר? נחזור אחורה ליציאת מצרים. יציאת מצרים, משה רבנו מסתכל, רואה את כל בני ישראל סובלים, סבל היום ונורא, וברמת הסבל הגרועה ביותר היה שהיו מכניסים את התינוקות לתוך, היו הופכים אותם למלט, ללבן, והיו מכניסים אותם לתוך האבנים, ואיתם בונים את הפירמידות, השם ישמור. הרשעים האלו המצרים מחשימה. בעצם כבר כולם מתו. מחשימה וזכרה. הוא ראה את זה, הוא אמר, תראה הקדוש ברוך הוא, איפה קצת רחמנות, תראה, שם ילד זועק בתוך הבלטות, תוציא אותו. אמר לו, אתה רוצה להוציא אותו? תוציא אותו, בבקשה, הוציא אותו, משה רבנו. והיה שמו מיכה, על שם שהיה מעוך. מיכה, זה השם שלו. אותו מעוך בתוך האבן.
הוא היה
תינוק? כן, ומשה רבנו גידל אותו. היה איתו צמוד אליו. כשמשה הלך להוציא את הארון של יוסף הצדיק, היה צריך לזרוק שם מפורש של הקדוש ברוך הוא, 72 אותיות, 72 שמות של הקדוש ברוך הוא, 42, יש שם של 42 אותיות, ויש שם של 72 שמות. השם הזה זה שם סודי, זה כמו קודים, שעל פיהם, מי שיודע להשתמש בהם, יכול לשנות את המציאות. יכול לשנות את המציאות, להחיות מתים, ליצור, להפוך נחושת לזהב, לעשות את כל הדברים שבטבע לשנות. זה השם הזה, כי כל העולם הוא בנוי על פי הדיבור. ויאמר השם ויהי, ויאמר השם ויהי, כל העולם בנוי בדיבור. הכוח הכי חזק, זה לא הכוח הפיזי, לא רק הכוח המילולי, השכל, זה הדבר החזק. המלאכים שהם מצליחים, מלאכים חכמים. הבעלים בזוגיות שמצליחים זה בעלים חכמים, שיודעים לדבר ויודעים לחשוב נכון. הכל פה זה במוח ובפה. כוח פיזי זה לא חשוב, כמו שהיה איזה בחור אחד, אולי סיפרנו את זה פעם, נשים צד ימין. היה בחור אחד, צד ימין, לחיים. היה בחור אחד, שמה שלי. היה בחור אחד, היה כל הזמן מגיע לאיזה מקום ככה יושבים, שותים כל החבר'ה, היו שם כל מיני גנבים מסתובבים, היו בדואים שם באזור, גונבים כל דבר. אז יום אחד הוא נכנס לאיזה מקום ואמרו לו, תשמע, פה אל תשאיר שום דבר, יקחו לך את הכל. מה זאת אומרת, אני אלוף העולם באגרוף, אני חזק, מי מסוגל לגנות? הוא לא בסדר, תנסה. הוא לקח את המעיל שלו, שם את הג'קט על הכיסא, יצא והשאיר את הפתק. הג'קט שייך לאלוף העולם באגרוף, לא נראה מי מסוגל לקחת. הוא חוזר, רואה אין ג'קט. הוא מסתכל, רואה פתק. הג'קט נלקח על ידי אלוף העולם בריצה. הוא תפוס אותו. אם כן, הכוח הפיזי לא משמעותי, הכוח המילולי. אז העולם בנוי בצורה של דיבור. ובשם הזה, בשם 72 שמות של הקדוש ברוך הוא, אפשר להשפיע השפעות מיוחדות. היום אף אחד לא יודע את השם הזה, רק כהן גדול שהיה נכנס לקודש הקודשים מכיר את השם הזה. בסדר? לקח מיכה, אותו מיכה הקטן שמשה רבנו הציל, משה רבנו זרק את השם, את השם מפורש ליאור, על ידי סרח בת השש שסיפר לו איפה נמצא ארון, כי יוסף השביע אותם שלא יצאו מארץ מצרים בלי לקחת את העצמות שלו. הרים את הארון, ברוך הבא, הרים את היאור, יצאו העצמות, לקח משה את העצמות, והתקדם עליו, לקח מיכה את השם הזה, שם את זה בכיס שלו. כשהגיע חטא העגל והארון זרק את כל הזהב לאש, בא מיכה וזרק את השם המפורש לאש, וזה נתן חיות לעגל. כשיצא העגל, היה העגל מדבר, היה אומר, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים, אלה אלוהיך ישראל ממש, וכולם משתחווים ועובדים אותו. עוון מאוד מאוד קשה, עצב מאוד מאוד גדול, הם ראו את כל הניסים וכל הנפלאות שעברו ושהם חוו על הבשר שלהם, זה לא שסיפרו להם מדור לדור, זה ממש, ראו בעיניים שלהם, מכת ברד, מכת הרבה, מכת דם, מכת הבכורות, קריאת ים סוף, מה עוד? מעמד הר סיני, ראו את הקדוש ברוך הוא בחוש ממש בעיניים שלהם. בכל זאת, כי הרי צריך למות, ומשה לא הבין את הפעולה שהקדוש ברוך הוא, נכון שהם תינוקות, אבל צריך למות. אתה לא מבין, בוא תראה מה יגרום הדבר הזה. וזה מה שזה גרם, זה היה לפעמים בן אדם, קוראים לו צרות, הוא לא יודע שזה לטובתו, הוא לא מבין את זה. כי אתה רואה באותו רגע, הרגש פועל, אז אתה מתחיל להרגיש, לא, זה לא, כן, מתחיל לעבוד על פי הרגש, זה טבעי, זה בסדר, אין מה לעשות. אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה, אז דיברנו משהו שעבר. כן, ממשיכים בני ישראל לחטוא בחטא העגל, ממש. משה רבנו יורד, הקדוש ברוך הוא הולך רד, כי שחטא עמך, תשמע, זה, כבר אין לי מילים מה לומר. משה רבנו יורד, הוא אומר ליהושע בן נון, מה קורה, אני שומע כל מלחמה, מה קורה שם? אמרו, לא, זה לא כל מלחמה, אלו בני ישראל עובדים עבודה זרה. לקח משה רבנו את הלוחות, שבר אותם על המצפה. שבר את הלוחות. זה בלתי נתפס, בלתי נתפס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך לחלות את עם ישראל, להרוג אותם, תזוז. משה רבנו שהיה מנהיג אמיתי, היה לו יסוד של אהבת ישראל מאוד מאוד חזק. יסוד פנימי של אהבת ישראל שאין כדוגמתו היום. אנחנו רק יכולים ללמוד ממנו ולהשפיע על עצמנו, אבל יסוד כזה של אהבת ישראל לא היה לשום מנהיג בעולם. כמו שאמרנו, אמר לו, ימות משה, ימחה שמו של משה, ימחק משה, ולא תיפול ציפורן אחת מהקטן לבני ישראל. מהנמוך לבני, לא תיפול. ואני, תערוב, אני לא מוכן. אהבת ישראל שלו הייתה עצומה. מנהיג, משכמו ומעלה, אין מילים לתאר את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר. משה רבנו, אני לא הורג את בני ישראל, אתה קובע. אתה הצדיק, אתה המנהיג, אתה קובע. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. משה רבנו, בכל זאת, דבר ראשון שהוא עושה, מתפלל. ויחל משה דוד. הופך את הכל לחול ומתמקד בתפילה. זה העניין של חטא העגל, שואלים, כולם שואלים, שאלה מפורשת. איך יכול להיות שבני ישראל שראו את כל הניסים והנפלאות, את כל הניסים והנפלאות, בעיניים שלהם, איך יכול להיות שהלכו ועבדו עבודה זרה? יש כמה תשובות. תשובה ראשונה, יש שני סוגי ביטוי בתורה. יש העם, ויש עדת בני ישראל, בני ישראל. העם, אלוהי ערב רב. מה זאת אומרת ערב רב? אנשים שראו ביציאת מצרים, גויים, שראו ביציאת מצרים את כל הניסים והנפלאות, והתעלקו על בני ישראל, ורצו להתגייר, ראו את הניסים, אמרו מה, אנחנו עובדים כבשים, עובדי אלילים, מתעסקים בעץ, באבן. תראה, זה דבר אמיתי, דבר אלוקי, דבר נשגב מהבינה, זו האמת, מה אנחנו עושים פה? הלכו ונפלחו לעם ישראל, הזדנבו בהם. אבל אלו הרשעים האלו, מרוב שהיו רגילים לעבוד הזרה, תמיד הם הפילו בני ישראל בחטאים, תמיד הם שכנעו אותם לעשות עבירות, הם היו אנשים שהתגיירו, נכון, אבל באמת היו רשעים גדולים, השפיעו על בני ישראל לשליליות. אז אותם חבר'ה, העם, אלו שבאמת גרמו לחטא העגל. זה לא קשור לבני ישראל, הם הרשעים שגרמו. למרות שכל בני ישראל בסופו של דבר חטאו, חוץ משבט לוי, אבל הם למעשה הגורמים הראשיים. שזה לא קשור לבני ישראל, זה לא הגנטיקה של היהדות, זה עמי הארץ. אני לא יודע, יכול להיות. התשובה השנייה, לרעיון פסיכולוגי, נס, נס זו מציאות שצריך להסתכל עליה מנקודת מבט שונה ממה שאנחנו רואים היום. אני אסביר. אם הכוס הזאת תקום ותרחף באוויר, בעיניכם זה יהיה נס. יש כוח הגרביטציה, כוס מפלסטיק מרחפת באוויר, זה נס. כשאתם רואים ציפור שמרחפת באוויר, בעיניכם זה טבע, זה לא נס. כשאני אהיה במקום שאין בו ציפורים, אין ציפורים במקום הזה, לא קיימות ציפורים, אי אפשר לחבות את הטלפונים, ויעזור לכולנו. אין ציפורים במקום הזה, וכשאני אראה ציפור בפעם הראשונה, למרות שזה טבע אצל כל העולם, אני אחשוב שזה נס. זאת אומרת, מנקודת מבט פרטית, יכול לראות נס גם דבר שהוא טבע. מובן? ילדים שנולדו עם מוגבלויות, והם לא יכולים ללכת, השם ישמור, נמצאים בבית חולים, וכולם עכשיו ילדים שלא יכולים ללכת. כשהם רואים בפעם הראשונה את הרופא מעליך על שתיים, הם הסתכלו, זה נס, הנה הוא יכול ללכת, כולם שם לא יכולים ללכת, רואים אותה יכול, זה נס מבחינתם, כי הם רגילים לא ללכת. זאת אומרת, הנס יכול להיות מנקודת מבט עצמית, לראות כנס גדול, ולמישהו אחר וראה כטבע. זה שאנחנו הולכים וזזים ונושמים ואוכלים, זה נס. בגלל שאנחנו רגילים לזה ביום, זה הופך להיות הרגל. בני ישראל ראו כל כך הרבה ניסים במצרים, גם נס הכי גדול שיש, בטבעו, שהוא חוזר על עצמו, הופך להיות כהרגל. הופך להיות כהרגל. נשים יולדות בעולם מיליונים, כל יום. כל יום יולדות בעולם מיליונים. אבל, כשנראה את התהליך של הלידה, כל אדם אינדיבידואלית לעצמו, יסתכל באולטרסאונד, לא משנה במה, יראה את התהליך של הלידה, ויגיד, וואו, זה נס עצום. אני לא יכול לעכל את זה. זה מדהים. מדהים את החושים. אני לא מבין איך זה יכול לקרות. וכל פעם מחדש זה ייראה לו כנס. אבל כל יום נולדים מיליונים של ילדים. נקודת המבט של נס היא לפי האדם עצמו. בני ישראל ראו את הנס והפכו אותו להרגל. אז בעיניהם מציאות הנס הייתה כבר טבע. וכשמגיע לטבע אתה יכול כבר להתחיל לחתור. זו הסיבה שבאמת הכוח של בני ישראל, למרות שהם ראו את כל הניסים הנפלאות, היה להם כוח עדיין לחתור. ובכל זאת משה רבנו לא מבטא, לא רק שהוא לא מבטא שהקדוש ברוך הוא לא יפגע בהם, הוא אפילו מתפעל עליהם. הוא אפילו מתפעל עליהם ובוכה ומתחנן ומבטל את עצמו בשבילם. וכשהוא מתפעל על עצמו, 515 תפילות, אמר לו הקדוש ברוך הוא זהו, תעצור. והתחנן לשם, אני לא, אין מה להתפעל, אל תנסה. כי אתה לא תיכנס לארץ ישראל. אבל על בני ישראל, הוא התפלל ובכה וביקש והתאבל וניסה והשתדל והפך את העולם כדי שבני ישראל ינצלו, ישמעו. זה כוחו של מנהיג אמיתי. וכמובן זוהי כוחה של תפילה על עצמו. הוא ביטל את עצמו ולא היה אכפת לו. לא היה אכפת לו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, הוא יפסיד. העיקר שבני ישראל אחד מהם לא ייפגע. אחד מהם לא, שום דבר לא יקרה. כוחה של התפילה, הוא כוח עצום, שאדם יכול לפעול את הפעולות שהוא בכלל לא מודע להם, בכלל לא מודע להם. שמעתי סיפור, היה אדם, קראו לו הרב משה שרר, זה השם שלו. הייתה לפני 50 שנה גזרה באמריקה, או באירופה, בגרמניה, באירופה, לא זוכר בדיוק. באמריקה, ששחיטת העופות והבהמות היהודית אכזרית, ההפך מהמציאות, אכזרית, על כן אסורה שחיטה כשרה. הוציאו חוק בקונגרס שלהם, לא יודע איך קוראים לזה, הכנסת שלהם, ממש רגע לפני ביצוע החוק, העולם היהודי נכנס למהפכות. הגיעו כבר למצב שהיו עושים, בנו תכנון, איך לשחוט בסתר. לשחוט בסתר, כדי שיוכלו לאכול, לאכול כשר. אי אפשר לאכול בשר שהוא לא שחוט. בגלל זה אנשים לא מבינים שאם הם הולכים לחוץ לארץ ואוכלים בשר פרה או בשר תרנגול, אומרים לו, זה כשר, זה בכלל לא כשר, השחיטה לא הייתה כשרה. אפילו אם שוחט פרה בצורה לא כשרה, ויש איזה סימן בסכין, או אחד מהפגמים, או שיש שרחה או חור בריאה, לפי האשכנזים, לפי הספרדים, אז זה תמה, זה כמו חזיר, זה בדיוק כמו חזיר, או גמל, או חמור, לא משנה מה. אסור. אחר בכלל שמעתי, מי אמר לי, לא יודע מי אמר לי, דן אמר לי, שכל המחירות של הבשר הכשר בעולם עלו ב-600%. ב-600%. בגלל שהם, חשוב מאוד לאכול כשר, לא משנה איך נמצאים, חשובה מאוד הכשרות, כתוב על הכשרות, ונתמתם בה. מה זה ונתמתם בה? ונתמתם, צריך לכתוב נתמתם עם א', בין המם לתת, ונתמתם עם א', מה זה ונתמתם? תדע לך, שאתה אוכל לאוכל לא כשר, הלב שלך הופך להיות מטומטם. זה ככה, הלב שלך הופך להיות מטומטם, מטומטם לרוחניות, בלי שום כיוון אמיתי. בלי שום חיבור רוחני, מי שאוכל דברים לא כשר, השם ישמור, דבר צריך להקפיד על זה מאוד. אז העניין הזה הפך להיות ממש שם דבר בעולם היהודי באמריקה, נכנסו לפחד גדול. אותו רבי משה היה אברך צעיר, פעלתן, איש עסקים, הלך, הסתובב בכל המחוקקים והסביר להם פעם אחר פעם, כמה השחיטה היהודית היא שחיטה הגיונית, אמיתית, ולמעשה יש עבירה דאורייתא לעשות צער בעלי חיים, צער בעבירה דאורייתא, לפי כמה מהדעות, לעשות צער בעלי חיים, וכמה היהדות מקפידה על צער בעלי חיים. והוא הראה להם את הסכינים של השחיטה, שאם יש סימן קטן בסכין או חתיכת אבק או משהו קטן, אסור לשחוט עם הסכין הזו, הסכין הזו פסולה. כי ברגע שאתה שוחט את הבהמה, אסור שהיא תרגיש שום כאב. אסור. הסכין חייבת להיות חלקה כמו יהלום, לוטשת. שתחתוך ישר, ולבהמות הטהורות הוא הוכיח להם, הקנה של הדם שמזרים למוח, קשור לכאבים, לתחושת הכאב, הקנה נמצא בדיוק בחלק החיצוני של הצוואר מאחד ששוחטים. לעומת זאת, בחיות הטמאות, הקנה נמצא בצוואר. זאת אומרת, עד שהסכין מגיע, עובר זמן, והבהמה סובלת. הסוס, החמור סובלת. כי הקנה נמצא מאחורה, אבל לבהמות הקשרות, הקנה נמצא מקדימה. אז עשו כנס גדול, שהוא הצליח לבטל את הגזרה, והעלו אותו, היה אורח הכבוד, העלו אותו לדבר. אז הוא אמר, אני רוצה לומר תודה לכל מי שעזר לי וכולי, אבל אני רוצה לספר סיפור. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שקורה, וכל המציאות שמסובבת אותנו, הכל מתבצע מכוחה של התפילה. אחת תפילה יכולה להיות בבית כנסת, תפילה יכולה להיות בכותל, תפילה יכולה להיות אדם עם עצמו, תפילה יכולה להיות בתוך החדר שלך. אדם יכול אפילו ללכת ברחוב ולנהוג ברכב, ועדיין להתפעל לקדוש ברוך הוא. התפילה זה התקשורת של האדם עם הקדוש ברוך הוא. זו התפילה. כשאתה מדבר, מספר ומבקש, זו תפילה. הוא אומר להם, תקשיבו, כוחה של תפילה, למה היא גורמת? כשהייתי קטן, חליתי במחלה, דלקת ריאות. לפני כמה עשרות שנים, 60, 70 שנה, לא יודע בדיוק כמה זמן. בדרך כלל דלקת ריאות, מי שיודע, בתקופות עברו, מוות. אני לא יכול לכם לרופא את האנטיביוטיקה, אני כבר הסיפור. מוות. הייתי בן יחיד, ואמא שלי הייתה מאוד מאוד קשורה אליי. וכשהיא ראתה שאני חולה, היא הפכה את העולם, אבל לא הצליחה לעזור לי. ממש, לא הצליחה, אין. היא הלכה ושאלה, אמרו לה, הפתרון היחידי שיש זה פניצילין. פניצילין זה הבסיס של האנטיביוטיקה. לכי, תחפשי פניצילין. אבל מה? זה עולה מאות דולרים. המון כסף. היא הלכה, מחפשת את החומר הזה, הפניצילין, כדי שהילד הזה לא ימות. עוברת עם הכל, במקום מגיעה לבית מרקחת, יוצא הרוקח, היא ראתה שיש לו עיניים טובות, התחילה לפחות לו, בבקשה, תתן לי פניצילין. לא בסדר, 250 דולר. אבל אין לי, בבקשה, תשמע, תתן לי את הפניצילין, ואני מוכנה לעבוד כאן בניקיון, ולכל יום כמה, 2 דולר משנה ביום, 3 דולר ביום, ולהוריד לאט לאט את המכסה של הכסף על ידי שאני אעבוד פה בניקיון ובהחזקה. הוא חשב כמה דקות, אמר לה, בסדר, תקחי. לקחה את התרופה בשבילה להציל את הבן שלה. זה היה דבר גדול מאוד, אז תארו לכם איך היא שמרה על התרופה. היא הולכת ברחוב, היה קצת חשוך, מאושרת. התפילה שלה התקבלה. היא ממש ביקשה מהקדוש ברוך הוא, ממש, הוא זוכר שהוא היה שומע אותו, היה ממש על ערס דווי. הוא זוכר שהוא אומר, אבא, בבקשה, תיתן לי פתרון לילד, תיתן לי עזרה לילד, שהוא יחיה. היא לא ביקשה תביא לי פניצילין או תביא לי תרופה, או שהרוקח הסכים. תיתן לי עזרה לילד, בבקשה, שהילד יבריא. כשאנחנו מתפעלים, צריך לפרש מה אנחנו רוצים. אבל לא למה, אני רוצה דווקא את האוטו הזה, אולי אם האוטו הזה הייתה לך תאונה, חס ושלום, כמה הוא היה לתאונה. אני רוצה שיהיה לי אוטו טוב, שיהיה טוב בשבילי. אני רוצה שתהיה לי אישה שהיא טובה בשבילי להקים בית נמן בישראל. אני רוצה פרנסה טובה שאני אוכל לעבוד בה וליהנות ולהרגיש טוב. לא שאני אהיה מיליונר, לא. אז לבקש שמציאות שתיצור דברים טובים אצלך. אז היא תפסה את התרופה, ממש עטפה אותה, והלכה לאט לאט בקבוק זכוכית. היא מתקדמת לכיוון הבית. היה קצת חשוך, היא עברה כמה סמטאות, פתאום היא ראתה איזה בחור גברתן גדול. הסתכל עליה, רואה שהיא יהודיה חלושה כזאת מבוגרת. והיא מחזיקה משהו ביד. הוא אמר, מה יש לך ביד? היא כולה נרדה, כלום, אין לי כלום, אני לא, אין לי כלום. אמר, מה יש לך ביד? אין לי כלום, אני לא... זה משהו לבן שלי. תפה, הזיז אותה בכוח, תפס את הבקבוק, לקח, אמרה, יש לך משקה חריף, את לא רוצה לספר לי, לקח, פתח את הבקבוק, שתה, אמר, אוי, זרק, שבר אותו על הרצפה והלך. היא הסתכלה, ממש, כל החיים שלה, החיים של הילד שלה התנפצו עכשיו על המדרכה. החיים של הילד שלה, איפה היא תשיג לך בפניצילין, איפה? אין מצב. אספה ככה את השאריות, ניסתה להכניס קצת תרופה לתוך הזכוכיות, אין, הכל כבר בתוך הרצפה, חלחל לתוך האדמה, אין מה לעשות. היא רצה בחזרה לבית מרקחת. מגיעה לבית המרקחת, הגיע האדם, היא נכנסת, היא בוכה כולה, פתאום מגיע לדלפק אדם אחר לגמרי. אתם מבוגר, אני... כן, גברת, מה הבעיה? אנחנו כבר סגרנו, מה הסיפור? היא אומרת לו, תשמע, הילד שלי חולה, מדלקת ריאות, ואני חייבת פניצילין, והגעתי לכאן, וביקשתי מהרוקח שייתן לי פניצילין, ולא היה לי כסף, זה עלה 250 דולר, אבל אני בתמורה לזה, החלטתי שאני אעבוד במשך החצי שנה או השנה הקרובה לחסות את החוף של התרופה, והוא נתן לי את התרופה. ועל מה? מי נתן אישור לרוקח לעשות דבר כזה? אני האחראי, אני הבוס. בבקשה, 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 הבן שלי, בבקשה, תעזור לי, אני חייבת. אני מוכנה שתן לי עוד פניצילין, כי שברו לי את ה... הספר לו שלקחו, חושה אחד לקח ושבר לה את התרופה. מסתכל פתאום, מי, מוזרה. בבקשה, תאמין לי, והבן שלי בבית, הוא עומד לעמוד, בבקשה, תעזור לי. בבקשה, תעזור לי. אני מוכנה, כפול שתיים, אם על אחת אני אשלם, ועל עוד שתי תרופות, למה שתן לי תרופה אחת? זאת אומרת, כמו 250, 250 ועוד 250, 750 דולר, אני אעבור לכם במשך שנתיים. לנקות, בחינם, רק תתן לי להציל את הילד, ילד יחיד, בבקשה. ואני לא יודע מי אתה, אני לא יודע על מה מדבר, אני אומר, הנה, תראה, אני אוכיח לך, הוציאה לו את השברים של הבקבוק. הוא מסתכל, אומר לה, אוי אוי אוי, וואו, את לא מבינה מה קרה. אומרת לו, מה? אבל אם היית נותנת את זה ליד שלך, הוא היה מת. זה בכלל לא תרופה של פניצילין. כנראה, הרוקח התבלבל וביח תרופה שבדיוק הייתה גרומת לחיידקים להיות יותר חזקים ולהרוג את הילד. הוא ראה את השמירה ואת הסייעתא דשמיא שלו והוא הביא לה את התרופה. ובגלל זה אני כאן איתכם, עומד כאן ומרצה, ובזכות זה אני הצלתי את כל הקהילה היהודית. ככה הוא סיפר להם, סיפור אמיתי. אם הייתה לוקחת את התרופה והייתה באותו רגע שהתרופה נשברה, היא ראתה את כל החיים שלה מנופצים. כל מה שהיא שאפה אליו, כל מה שהיא רצה להגיע אליו, פשוט התפוצץ לה על הרצפה, והילד שלה הולך למות. והיא תגיד, מה, התפללתי, התאמצתי כל כך הרבה. איפה באמת הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן בתפילה? לאחר מכן, אם הייתה חושבת שהיא נותנת לו את התרופה, השם ישמור, הוא היה גומר באותו הרגע. היה מסיים את החיים שלו באותו הרגע. זה בדיוק העניין, הכוח של התפילה. הכוח של התפילה יוצר אצלך מציאות. שאתה חושב שהעניין הזה הוא טוב לך והוא נכון בשבילך. ופתאום, הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל התיאטרון הזה של העולם, הוא מנהל העולם, מחליט שכך וכך זה לא מתאים כרגע. ואתה מקבל שוק ומתלונן ובוכה וצועק, מה, איך זה יכול להיות? איך דבר כזה יכול לקרות? ככה אני רוצה וככה זה יהיה. בסופו של דבר, אתם יודעים, כשאנשים מבוגרים, אתה שומע מהם המון פתגמי חוכמה. המון פתגמי חוכמה. מהסבתות שלנו היית שומע פתגמי חוכמה, מהסבים שלנו. היום היית פתגמי חוכמה, היום אנשים מדברים שטויות. אבל פעם, מהאנשים המבוגרים, אתה שומע פתגמי חוכמה, אתה אומר, כי באמת התובנות שהם אגרו ואספו במשך החיים, אלו תובנות מיוחדות. כי בסופו של דבר אתה צריך להתבגר ולהעביר את הזמנים במשך החיים כדי לראות מה היה גורם אם היית הולך בדרך שאתה היית בטוח שהיא טובה לך. אם היית הולך בדרך שאתה בטוח שהיא בסוף העולם בשבילך והיא הפנטזיה שלך. היית רואה, תשמע, זה טעות. פה הייתי מסתבך. הנה, תראה, הוא הלך בדרך שלי ותראה מה קרה לו. הנה, זה עשה תאונה שהם הלכו לטיול ואני פספסתי את הטיול. כל מיני דברים כאלו שאתה אומר. הכוח של התפילה הכוח שלו מתבטא בזה, שימו לב, למרות שאתה מתפלל, הייתה אצלי מישהי, רוצה להיכנס להיריון, אפשר לספר את זה, היא לא פה, אז אפשר לספר, רוצה להיכנס להיריון. רוצה להיכנס לרעיון, רוצה להיכנס לרעיון. כל פעם רוצה להיכנס לרעיון. מברך אותה, לא מצליח. הולך, מה אני יכול לעשות? מתפעל, מבקש, לא הולך, לא מצליח. אבל מה, בתוך תוכי, אני לא כל כך מנסה, כי אני, כשצריך משהו, אפשר להתאמץ ולהשיג אותו, מי שיודע, יודע. שנה הבאה, עוד פעם, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, נעת לאט. לא מחד היא באה בדרישה, אני רוצה רעיון. אבל ממש בדרישה של... דרישה. אמרתי, אני לא מאמין בדרך הזו. לא מאמין בדרך הזו. לא מאמין בדרך הזו בכלל. אבל אני מתפלל שבעזרת השם, שלא משנה מה רוצים בשמיים, שאם את רוצה הריון, מגיע לך הריון, שיהיה לך הריון, שיהיה לך ברכה והצלחה. אני לא מאמין בדרך של בכוח. לא, אני רוצה ותעשה ותביא לי ותיתן לי קנאות ותיתן לי זה, כל מיני דברים שנכנסים לאימוש, אני מבקשים כל מיני דברים. לא מספיק לתפילה. אמרתי, בסדר, לא צריך כלום, בעזרת השם, ברוך אותך שתיכנסי להיריון, אבל אני לא אחראי. אני לא אחראי. נכנסה להיריון. הייתה הכי מאושרת בעולם. הייתה הכי מאושרת בעולם. וכמו שהייתה הכי מאושרת, ככה גם בעלה וככה גם כל המשפחה שלה. היא באה להודיע לי שנכנסה להיריון, אמרתי לה, תשמעי, אני לא אהיה לך ברכה והצלחה, אני לא מתעסק. ולא, זה בכוח. עשית משהו, קיבלת משהו, שזה לא הזמן שלו. כמובן שלא אמרתי לה את המשפט הזה, אני אומר את זה לכם. אבל שיהיה ברכה והצלחה, כמובן ברכתי בעדינות, לא התעניינתי יותר מדי, כי אני יודע שדברים שהם בכוח, זה לא הזמן שלהם, בדרך כלל דברים לא טובים. ועברו, לא עברו 5 חודשים, השם ישמו, וגילו פגם. לא משנה, גילו איזה פגם, ונאלצה לעשות הפלה. ומהפלה, פגעו לה בשחלה. ומהפלה, פגעו לה בשחלה או בחצוצה, לא יודע מה שעושים שם, פגעו לה, עשו לה סריטה או משהו כזה, אמרו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אחר צריכה טיפולים. זה בגלל שרוצים בכוח. אז מה הכוח של התפילה? הכוח של התפילה הוא לקבל את המציאות, גם אם זה לא המציאות שהתפללתי אליה. גם אם זו לא המציאות שהתפללתי אליה, לקבל אותה, לקבל אותה, ולדעת שזו המציאות שהיא טובה לי. זה העניין שהוא טוב, טוב בשבילי. יוסף הצדיק למשל. יוסף הצדיק, כמו שראינו, מגיע לאן, למצרים, אחרי שהאחים שלו, המשפחה שלו, המטען הגנטי שלו, לא רוצה אותו, דוחה אותו. מזלזל בו, לא רק זה, גם רוצה להרוג אותו. נמצא במצב הכי שפל שיש. זורקים אותו לבור. מה אומרת התורה? הבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. קודם כל, יוסף הצדיק מסתכל, הוא בתוך הבור, הוא אומר, תשמע, לפחות אין בו מים, לפחות אני לא טבעתי. לפחות לא טבעתי. אני בבור, לפחות לא טבעתי. נחשים והקרבי, השם יעזור, הם השליחים של הקדוש ברוך הוא, נחש והקרב, שליחים של הקדוש ברוך הוא. השם ישמור על זה. מוציאים אותו מהבור. כשמרימים אותו מהבור, מה הוא חושב? התעשתו. הנה, חוזרים לבית, למיטה, לרוגע, לשלווה. מיד לאחר מכן, מה קורה? מוכרים אותו לישמעאלים. מוכרים אותו לישמעאלים, למדיינים. פה יוסף צריך להישבר. ממשיך. רק מה הוא מבקש? אם אתם יכולים, ייצרו נא לי בבקשה עלי מדרך, אני רוצה להתפלל בקבר של אמי. בבית לחם נכנס, להתפלל ובכה שם. קיבל את החיזוק והמשיך הלאה. מגיע למצרים, שמים אותו בכלוב, עם כל העבדים, כל האדונים באים לבדוק את הסחורה. כמו שידוע, יוסף הצדיק היה מאוד 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 יפה. חיצונית היה מאוד יפה. רבי יוחנן היה צאצאיו של יוסף הצדיק, והיה עומד על שערי הטבילה, איפה שאנשים היו טובלות, כדי שאנשים יראו את היופי שלו, ויכנס להם לראש היופי שלו, ויצא להם גנטיקה טובה לילד. שיהיו ילדים יפים. בגלל זה היהודים יפים, ברוך השם. תראו, עמים אחרים, השם ישמור ויציל. כן, חדק, ברוך השם, כן. כן, זה ככה כתוב, פורש. היה עומד בשערי טבילה, ורבי יוחנן צאצאיו של יוסף הצדיק. ואמרו, איך נראה, איך נדע? תן לי סימן. איך היה היופי של רבי יוחנן, שמצאצאיו, שהיה טיפה מיוסף הצדיק? איך היה? אומר, תיקח כלי כסף חדש, עכשיו זה יצא ממקום מחצבתו עכשיו, איך קוראים לאלה שמתעסקים הצורף, עכשיו צרף אותו, מבריק, 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 עכשיו יצא מהאש, מהלבה, חדש, מבריק, בלי טיפה של, אפילו לא טביעת אצבע. שים אותו בשעה מסוימת שהשמש מאירה עם הקרניים שלה על הרצפה, ושים גרעיני רימון, גרגרי רימון אדומים בורדו, בתוך הכלי כסף הזה, באותו רגע שהשמש מאירה על הגרגירים ועל כלי הכסף, הניצוץ הזה שיוצא, זה חלק קטן מהיופי של יוחנן, רבי יוחנן. מהיופי של רבי יוחנן, הוא היה חלק קטן מהיופי של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה מאוד מאוד יפה, כמובן באוטומטי צער הטבחים פוטיפר בוחר בו. בלי חשבון, רואה אותו, בוא אתה תהיה אצלי. הוא מגיע לבית שלו, בכל מה שהוא נוגע, בכל מה שיוסף עושה, השם מצליח בידו. תן לו ברכה. יש אנשים כאלו, כל מה שהם נוגעים יש להם ברכה, נכון? מכירים אנשים כאלו? כל מה שהם נוגעים יש להם ברכה. נניח אני, בלי עין הרע, יש לי חמי. אני רוצה לפתוח בקבוק, אני פותח בקבוק, הכל ישפר, יקרה. לכתוב, אני אכתוב, תראו לי כתב, השם ישמור ויציל. בלגן, חמי, בלי עין הרע, יפתח, יהיה מסודר. יש אנשים שלהם ברכה ביד, יש אנשים, שתי ידיים צריכה להיות. יוסף הצדיק, כל מה שהיה עושה, בלי עין הרע, ברוך השם, השם היה מצליח בידו. כל מה שהיה נוגע, מצליח.
מה, כי הוא שמר על הברית, כבוד הרב, בגלל זה?
הוא שמר על הברית, חכה, בתכף.
זאת הסיבה אבל?
בתכף, לא, זה לא הסיבה. בתכף. הוא לא שמר על הברית לפני המקרה, חכה. הוא שמר על הברית תמיד, אבל המקרה הראה את זה לעם. מה שהיה עושה, מצליח. הייתה לו ברכה. היה קדוש. היה מסדר עניינים. היה נותן ברכות. אם זה לחפצים, החפצים היו מסודרים. אם זה לניירות, הניירות והמסמכים היו מסודרים. אם זה לבית עצמו, הכל היה מסודר. אם זה לעבדים ששם, היה מארגן את הכל. הגיע לרמה כמו מנכ״ל משרד הביטחון. מנכ״ל משרד הביטחון. בגלל היופי שלו, אשת פוטיפר, אין הרבה מוח, ראתה את היופי, התאבתה אליו. התאבתה אליו, רצתה אותו. היא גם הייתה יפה. רצתה אותו. יום אחד הייתה מסיבה לפרעה, יוסף היה בבית מסדר את העניינים, היא נכנסה, טבעה אותו לדבר עבירה. טבעה אותו לדבר עבירה. יוסף יאמר לעצמו, תשמע, הגעתי לכל הנחלה הזו, מה, אני אחר יפספס? אני אסתבך איתה? אני גם יהנה וגם ירוויח וגם יהיה לי קשר עם האישה הזו וזה. בשום פנים אופן, עשה הגנה לעצמו, שמר את הברית, ברית קודש, בגלל זה יוסף זה יסוד, שמר את הברית, נלחם בה, לא מוכן, לא נוגע בך, לא מתקרב אלייך. עם כל הכוח, עם כל המאמץ, לא מתקרב. אם הוא ברח, כי מעבירה, בורחים, לא מתווכחים עם העבר. כשיש עבירה, בוא ננסה, לא, אולי קצת, אולי זה, העבירה תפיל אותך, בורחים. אין משחקים, בורחים מעבירה, אין שיטה אחרת. לקחה לו את המעיל, את החלוק שלו, והתחילה ליצור, הוא ניסה לעשות לי, הוא ניסה לפגוע בי, הוא ניסה בכוח, התחילה ליצור. תפסו אותו, לאן הורידו אותו? למקום הכי נמוך, לבור, לכלא של הבור, לצינוק, מה שנקרא. יוסף נמצא בצינוק, היה במקום הכי גבוה, מנכ"ל שר הביטחון, משרד הביטחון, שר הטבחים זה כמו משרד הביטחון, על אותה משבצת, מנכ"ל של הבית שלו, ירד למקום הכי נמוך. ככה אתה עושה לאשתי? לצינוק. הגיע לצינוק. מה יוסף עושה בצינוק? לא בוכה, לא מתלונן. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. הבאת אותי למטה כדי להעלות אותי יותר למעלה. הורדת אותי לבור הראשון כדי לשים אותי מנכ"ל משרד הביטחון. אחר אתה מוריד אותי לבור השני יותר עמוק כדי להרים אותי ולהיות מלך מצרים. לא התלונן, לא בכה, לא צעק. יתקלם ברגע אחד כמו אדם שיודע את התסריט מלפני כן. יודע את התסריט, מה הולך להיות, מה הולך לקרות. יוסף ידע את התסריט. מה זה ידע את התסריט? הוא לא יודע בדיוק מה הולך להיות. זו הייתה הפתעה עבורו. אבל המציאות הזו של שינוי המצב לא הזיזה אצלו שום דבר. גם זה בעבודה, זה דבר הכי חשוב לבן אדם שהוא רוצה לעבוד, רוצה להסתדר, רוצה להתקדם. הכי חשוב לאדם. לא משנה לו. בשום פנים ואופן. הוא ממשיך על אותו הקו. השתנתה העבודה, אני אחר הופך להיות אסיר, מקום הכי נמוך, קבל את זה באהבה ואני ממשיך הלאה. לא יושב ובוכה ומתלונן. כוחה של התפילה, אני מתפעל לבראש ברוך הוא שישים אותי במקום טוב. אם אדם מתפעל לרפואה, וחלק מהרפואה הזה לתת לו כדורים שהם קצת מרים, עושים קצת בחילות. אותו אדם לא ייקח את הכדורים בגלל הבחילות. זה מה שייתן לך רפואה, אתה תיקח, תסבול קצת, תעלה מעלה מעלה, טוב, יכול להיות בסדר, נכון? נגיוני. למה שאנחנו מקבלים מכה, שאנחנו מקבלים איזה שינוי במצב, שאנחנו חושבים שזה מכה, אנחנו חושבים שזה שינוי במצב לרעה. למה אנחנו לא חושבים שהנקודה הזאת תוביל אותנו לטובה? תוביל אותנו למקום אחר? כמה פעמים עזבנו עבודה שהיינו בטוחים שהיא הכי טובה בשבילנו? העיפו אותנו, הגיע מנהל חדש, שינויים בארגון. כמה פעמים השתנו לנו החיים, מצבים כאלו שחשבו שהנה נגמר הסיפור. לאחר מכן, אתה מגלה, הנה, יש מקום יותר טוב, יש מקום יותר טוב. יש עניין יותר מתאים בשבילי. יש מציאות יותר מתחברת. פשוט צריך לחכות בסדר. כן, יוסף ממשיך. בכלא לא בוכה, לא כלום, לא מתלונן. שוב פעם, ברגע שאתה הופך להיות עצמך, אז אוטומטית הברכה שהייתה לו מלפני כן, בבית פוטיפר, קיימת גם אתה. גם הברכה קיימת גם הרגע. אם כן, גם בכלא תהיה לו ברכה. וכן שר הכלא שם אותו מנהל של הכלא. שם אותו מנהל של הכלא וקרא לו פרעה, לפתור לו את החלום, וראינו לאן הוא הגיע לגבעים גדולים מאוד. בלי העיניים, יוסף הצדיק. משה רבנו, בתפילה שלו, בשום פנים ואופן לא מוכן שאחד מבני ישראל ייפגע. ואתה, אני חלי, אנחנו קוראים, אני חלי, ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואיחר אפי בהם, ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. לא יהיה לא מוחמד, לא ישו, לא בודה, לא שמודה, לא יהיה שום דבר בעולם. תהיה מציאות של משה. יהיה כוח אחד גדול של משה בעולם. תן לי לתת לך את זה. מה אכפת לך? אתה תהיה מספר שתיים שלי. ואיחר משה את פני השם אלוהיו, ויאמר, למה השם יחרה אבך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? מכוח גדול וביד חזקה. משה, ואיחר משה, תשמעו, זה תפילה שמשה התפעל לפני הקדוש ברוך הוא. ואיחר, הוא התחלחל מההצעה, מה, אני אגדל ובני ישראל יפלו? בשום פנים ואופן. לא מסכים לזה. הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, מה יגידו כל העמים? עשית את כל התהליך הזה, מכות במצרים, בני ישראל, קריאת ים סוף, מכת בכורות, קריאת ים סוף, הצלת אותם, ענני כבוד, מעמד הר סיני, מה יגידו העמים שיראו את כל זה, ובסוף תהרוג אותם כאן במדבר? אם יגידו זה אלוהים, מוזר זה. איזה אלוהים זה? הולך, מוציא, עושה, מתאמץ כל כך, כביכול מתאמץ, ובסוף הרגע אותם במדבר, מה אתה? וזה מה הרעיון? פה אין בכלל רעיון, אין פה היגיון. למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים לכל אותם מעל פני האדמה? שוב מחרון הפך וינחם על הרעה, והעמך והזכור לאברהם יצחק, הוא מתפעל לקדוש ברוך הוא. ואז וינחם השם על הרעה, אשר דיבר לעשות לעמו. אשר רבנו, מוותר, מדהים, על הגדלות שלו, על העתיד שלו, על החיים שלו, על המשרה שלו, כדי שאף אחד מהעם לא ייפגע. ולא רק זה, הוא גם מתחיל להתפעל על עם ישראל. הוא מתפעל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא ישמור אותם ויגן עליהם ויתן להם ויזכור את הברית עם אברהם ויצחק ויעקב. הדבר לא הגיוני, זה דבר שהוא לא נתפס. אבל משה רבנו יודע, כוחה של התפילה, כוחה של התפילה היא עוצמה בלתי ניתנת להסברה. התפילה, אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא כדי שהתפילה שלי תתקבל ובאמת ייווצרו דברים טובים עבורי. אני צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. כתוב, היה אדם אחד, אברך. בתפילה לא היה מצליח להתפלל, לא היה מחבר, לא היה מרגיש את הכוח. מי שיודע מה זה כוח של תפילה, הוא יודע לזהות אם היום הוא יתפלל או לא יתפלל. הוא יודע לזהות, הוא יודע להרגיש, הוא יודע לקלוט אם היום הוא יתפלל או לא יתפלל. הוא יודע את זה. מה זאת אומרת יתפלל או לא יתפלל? בשני המקרים הוא מתפלל. אבל יש תפילה שאתה מרגיש שכל מילה נשמעה בשמיים. אתה יודע את זה, אתה פשוט אתה מודע לזה. יש תפילה שאתה עסוק פה, עסוק שם, כמו סיפור, היו שני אנשים יושבים ביניהם, ככה מדברים וזה, נכנסו להתפלל, להתפלל. אז הוא רואה את החבר שלו, ממשיך מתפעל. פתאום בפתע באמצע התפילה, מוציא קופסת סיגרת, עושה ככה, מחזיר לכיס. מסתכל, אבל איזה השתגע, זה מה קרה לו? השתבשה דעתו? סיים את התפילה, אומר, תגיד לי, מוישה, למה העניין הזה עם הסיבה? זו סגולה חדשה, עם הרב כדורי, מה עם הסיגרת באמצע התפילה? מה קורה שם? תשמע, מחר יש טיסה, צריך לטוס. אז התחלתי לתכנן את העניינים, אני אביא את המזוודות, אני אביא את העניינים, זה לשים את הבגדים, את התפילין, את כל המהלכים, את הסידור, צריך להביא גם קצת מאכלים, קופסאות שימורים. טוב, אני אגיע, נעשה צ'קין, נבדוק, הכל בסדר, נעבור בדלפק. ואז אני אעבור ואני אגיע לדלת, תשאל אותי, תגיד, אתה מרשן או לא מרשן? איפה אתה רוצה שאני לא מרשני או לא מרשני? הייתי באמצע התפילה, לא יכולת לענות לה, אז הראיתי לה את הסיגריה. זה באמצע התפילה, כן? יש תפילות כאלו, שבתפילה אתה מספר את כל העניינים, תכנן את כל התכנונים, צריך להתקשר לזה, צריך לעשות את זה באמצע התפילה, אתה חונן לאדם דעת, ואתה מתחיל לתכנן, בלי עין הרע, ברוך השם, כל היום מסודר ומאורגן לך. זה באמת, יש היום תוכנות בטלפונים, אתה עושה את המסדר את הדברים, אתה צריך לעשות ככה בתשע, ככה בתשע ועשרה, רושם כל מה שצריך לעשות. אז יש לנו, ליהודים יש את התפילה, בתפילה אנחנו מתכננים הכל, ברוך השם. זה לא צריך להיות ככה, כן? יש תפילה שאתה יודע שהיא תפילה מחוברת. אמר לי שכל מילה נשמעה בה. התוצאה של תפילה כזו לא צריכה להיות התוצאה של מה שאתה רוצה שהיא תהיה. התוצאה של תפילה כזו צריכה להיות התוצאה שאותה אתה תקבל באהבה, לא משנה מה היא, ואתה תדע שבגלל שהתפילה שלך הייתה טובה, לעולם ועד לנצח נצחים, זה לא יגרום לך לרע. זה לא יגרום לך לצרות. זאת תהיה, זה המהלך הנכון בשבילך. זאת תהיה המציאות שתתחבר אליך. אין דבר אחר. אין שום דבר אחר. בהמשך הפרשה, משה רבנו לוקח אליו את בני לוי. לוקח את בני לוי, קוטט את העגן ונותן לשתות. ומי שחטא באמת בעבודה זרה, שותה, מקבל את העונש שלו. את העגל בתוך מים. את העגל הקטוט, המזהב. קטטו אותו. קטטו אותו, שמו זה במים. כל מי ששתה, מתו 3,000 אנשים. 3,000 אנשים מתו, וזה מה שהיה צריך לקרות. בכל זאת, בני לוי, לא חטו, הבכורים כן חטו. צריכים לדעת, לפני חטא העגל, יש שם כהנים לוויים, נכון? לפני חטא העגל היו בכורים. הנה, אני בכור, למשל הייתי צריך לעבוד בבית המקדש. מי שבכור, היה צריך לעבוד בבית המקדש. היה צריך להיות במעלה הכי גבוהה. הבכור הייתה לו מעלה הכי גבוהה. בן בכור הייתה לו מעלה הכי גבוהה. הכהן והלוי, בגלל שהם לא חטאו בחטא העגל, והבכורים כן חטאו, איבדו את המשרה שלהם. איבדו את המשרה שלהם, עדיין נעשה פדיון הבן, עדיין יש להם את הברכה, פדיון הבן, סכום גדולה, אבל הם איבדו את המשרה שלהם. כל התהליך מסתיים, משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, שהוא משהו מעניין. ואומר משה לשם, ראה, אתה אומר אליי, הרל את העם הזה, ואתה לא דעתני את אשר תשלח את עמי. אתה לא סיפרת לי שום דבר, לא גילית לי את הסודות. ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאתי חן בעיניי, וגם מצאת חן בעיניי. אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא, שאתה אוהב אותי. מצאתי חן בעיניך, אתה אוהב אותי, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, נו, אז מה הרצון לך? אמרו לו, נשמע, ואתה, אם נא, מצאתי חן בעיניך, אם באמת מצאתי חן בעיניך, עוד יעני נא את דרכיך. תגלה את הסודות של העולם, את הדרכים, מה הולך להיות, מה הולך לקרות, איך העולם בנו, תגלה את הסודות, כל מה שאנחנו רוצים לפתור לנו. ודעך, למה נמצא חן בעיניך, רואה כי עמך עבור לזה. והוא אומר, פנה ילכו והנחותי לך. אחד תתרחק ותראה. הוא אומר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובמה יוודא איפה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך ימנו ונפלנו עלי ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. אומר לו, איך אני ידע באמת שמצאתי חן בעיניך? אומר אותה, תראה, אתה והעם הזה היהודים, נפלינו, אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ראשון אפליה. כל הזמן, עד בוא המשיח, תמיד אתה תראה שתהיה אפליה ליהודים. אנטישמיות, שנאה, פוגרומים. בכל רגע ובכל זמן. תמיד אתה תהיה, אתה בעמך, או את העם ישראל, ושאר העולם. עכשיו אנחנו נמצאים מבחינת מיקום במקום הכי טוב שיש. הקדוש ברוך הוא אחר כך אותנו להולנד, או ל... לא יודע, איזה מקומות. לא, מי הרצל? מה הרצל? הקדוש ברוך הוא. לא, לא, יש שם מרבצים, יש שם מרבצים, יש שם כל מיני אוצרות טבע, יש שם עושר. הולנד, לא יודע איפה שיש, וייץ, לא יודע איפה שאני, לא הייתי שם. מה המקומות האלה? כביכול מקומות יפים, נופים, פסטורליים ומאכלים ומקומות. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדיוק בנקודה, מי שיפתח את המפה יראה. אנחנו כאלו קטנים, ואנחנו הפקק שתוקע את כל מדינות ערב, להתאגד ולהפוך להיות האגודה הכי חזקה בעולם. כל מדינות ערב מסביבנו, הם יכולים רק לעבור אחד ליד השני, הם לא יכולים להפוך להיות אמצע. כי אנחנו תקועים שם, בגלל זה כולם רוצים להרוג אותנו. למה אמריקה שומרת עלינו? כי אנחנו נחמדים. ברגע שמשמידים אותנו, לא יקרה כי יש הבטחה, אבל ברגע שמשמידים אותנו, כל העמים, הגויים, הערבים, מתאחדים. מצרים, סוריה, לבנון, כולם הופכים להיות אגודה אחת. הופכים להיות מעצמה עולמית. אמריקה שומעת עלינו כדי שלא תהיה להם את האפשרות. מבחינת מיקום, הם לא יכולים פשוט, אנחנו תקועים באמצע. והוא אומר, הרי לי נא את כבודיך. תראה לי באמת הכבוד שלך. הוא אומר, משה, לקדוש ברוך הוא, תראה לי מה זה, מה אתה, מי אתה, תראה לי. הוא אומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר רחום, וריחמתי את אשר הרחם. והוא אומר, לא תוכל לראות את פניי. אומר לו, יש בחור, אתה לא תוכל לראות את הפנים שלי. כי לא איראני האדם וחי. אין מציאות שבן אדם שיכול לראות את הקדוש ברוך הוא. כשבני ישראל ראו אותו במעמד הר סיני, נפחו את נשמתם, כולם מתו. מתו והתעוררו לתחייה. בישר ברחו ואמרו, אנחנו לא רוצים לשמוע, וברחו ממעמד הר סיני. הוא לא רואה אותו. הוא לא רואה אותו, למרות שכשהקדוש ברוך הוא דיבר, אמר, משה, בכל ביתי נאמנו, פנים אל פנים אדבר בו. לעומת זאת, משה רבנו, היחידי בהיסטוריה שהיה ויהיה, שהייתה ותהיה, שהיה לו קשר מסוים עם הקדוש ברוך הוא יותר מכל היקום. משה רבנו, היחידי שהיה לו קשר מסוים הקדוש ברוך הוא יותר מכל היקום. אף אחד גם לא המשיח שיבוא, אף אחד לא יוכל לראות הקדוש ברוך הוא כמו שמשה רבנו ראה אותו. באיזה צורה ראה אותו? עכשיו אני אקרא לכם. הוא אומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא איראני האדם וחי. אין אפשרות כזאת. ואומר השם, הנה מקום, איתי, בוא תראה, זה המקום הזה, וניצבת על הצור, תעמוד על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקודת הצור, ושחרותי חפי עליך עד עוברי. עכשיו, כל אלה, פה זה סודות. אי אפשר להבין את הכל בשכל, אבל נסביר בערך. אני אשים את את כפי עליך, זאת אומרת, כאילו, כביכול, את היד של הקדוש ברוך הוא עליך, עד שאני אעבור, ורק תרגיש, לא תוכל לראות. והסירותי את כפי, וראית את אחוריי. תראה את הצד האחורי שלי. מה הוא ראה? קשר של התפילין. הוא ראה קשר של התפילין. מי שמניח תפילין, יודע שיש לו קשר של תפילין מאחור, תפילין של ראש. יש קשר מסוים, זה מה שהם איפה יכולים לעשות את הקשר, זה מה שמשה רבנו ראה. והיידע את אחוריי, ופניי לא יראו. ובאמת כך היה, ותשמעו מה קרה למשה. אחרי שקרה כל זה והוא עלה להר, מה קרה לו? אחר פה מספרים על החגים, ואז, והיא ברדת משה מהר סיני, ושני לחות בפעם השלישית, שני לחות העדות ביד משה בריתו מנהר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. כי קרן אור פניו, הפנים שלו היו מהירות. כשהשם דיבר איתו, הוא ראה את האחוריו, ניתה לו קרינה מאוד מאוד חזקה. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, והראו מגשת אליו, ראו פתאום אדם מואר. לא כמו שאומרים להבדיל אצל עבוד, אני מואר מה מואר, כל בלבולי מוח. מואר ממש פיזית, כמו פלורוסנטים של אצטדיונים עליו, מואר, לא עילה אשמה כחולה בלבולי מוח, כל הכל. ממש מואר, הכל הם לוקחים מהיהדות, דרך אגב, הכל גונבים כאן. אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לראות אותך, מה אנחנו נעשה? ובבוא משה ככה, ואיכל משה מדבר איתם, אולי לא יכול לדבר איתו, והייתם על פניו מסבסה, על פניו מסכה. לא יכלו לראות אותו ברוב האור שיצא ממנו. כשהוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, היה מסיר את המסכה, כי הקדוש ברוך הוא יכול להכיל את האור הזה כמו נתן אותו. כשהוא מדבר עם בשר ודם, היה שם את המסכה עד יום אותו. לא ראו את הפנים שלו, כי לא יכלו להסתכל, היו מתעברים. היו מתעברים. כן, אבל לא בגלל שקרה מאור פניהם. אף אחד אין לו את הקרינה הזאת של משה רבנו. יכול שבשביל לא לראות נשים, זה גם מעלה גדולה. ואנחנו רואים, יש את הפסל שהליצן ההוא, דווינצ'י, איך קוראים לו? דווינצ'י עשה את משה רבנו עם שני קרניים. דווינצ'י, מיכאל אנג'לו, משהו כזה. מיכאל אנג'לו, הנה, פרופסורית יודעת. מיכאל אנג'לו, הוא עשה את משה רבנו עם שני קרניים. צייר אותו ותפתחו חומשים כל מיני תנ"ך. תראו אותו עם שני קרניים. איך הוא הבין מכאן קרניים? קרן אור פניו ראשון קרניים, איך הבין קרניים? איך תסביר לו גוי מטומטם, אומרים לו קרן, דומה קרניים? איך תסביר לו? אי אפשר להסביר לו קרניים. קרן אור פניו, אור! לא, קרן שמנו שני קרניים, כמו איזה למה. עכשיו אני לא, אני באמת, לפעמים אני לא מבין את ה... ומחזיקים ממנו פסל ואומן, השם ישמור ועציל. בכל מקרה ממשיכים, מסיימים, כי הגיע זמננו לרדת למטה תפילת ערבית. אם כן, אנחנו רואים משה רבנו, עליו השלום, עם כוח התפילה הגדול, הגיע למקומות מאוד מאוד גדולים. השפיע על עם ישראל, השפיע חיוביות על עצמו גם, השפיע על הקדוש ברוך הוא שלא יתגע בעם ישראל. אז אנחנו, שאנחנו פשוטים וקטנים, נתפעל כל אחד על השני, נבקש כל אחד בשביל השני. וכמובן מסתם, מכך שנבקש בשביל השני, אנחנו מתפעל חברו, נענה תחילה, נקבל את הברכה. ברכה והצלחה, בשורות טובות.